שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים היומי של דה מרקר, היום מיום רביעי של השבוע, ובאולפן אני איתן אבריאל.
ואני סמי פרץ.
כל אזרחי ישראל ממתינים מדי יום וכמעט מדי שעה להודעות של פורום אחד, קבינט הקורונה. הם אלה שמחליטים כיום איך ייראו חיינו, בדברים הפשוטים והבסיסיים ביותר, החל מהיציאה מהבית וביקור קרובים ועד לפרנסה. נכון להיום, הקבינט הזה החליט שלא להחליט, ואולי יתקבלו החלטות על פרטי פתיחת הסגר בפגישתו הבאה ביום חמישי, כלומר מחר. לכאורה זהו פורום מקצועי, וההחלטות אמורות להיות מדעיות ומקצועיות תוך שקלו על הסוגיות של בריאות וכלכלה, אבל זה לא בדיוק מה שקורה בפועל. לסמי פרץ יש מידע על מה שקרה שם בדיון האחרון, למשל סביב התוכנית של הרמזורים והסגל הדיפרנציאלי, ואנחנו נדבר על כך.
כתבי ערוץ 12, עמית סגל וגיא פלג, פרסמו אתמול שיחה מרתקת בין היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לבין אפי נווה, שהיה נשיא לשכת עורכי הדין. בה מנדלבליט מביע את התסכול שלו מאי סגירת התיק על המעורבות שלו בפרשת הרפז, זאת הפרשה נושנה. באופן טבעי, המיקוד הציבורי מופנה לזירה הפוליטית ולשאלה כיצד העוינות בין מנדלבליט לפרקליט המדינה דאז שי ניצן השפיע, אם בכלל, על ההחלטות של היועץ להעמיד לדין את ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים. אבל גור מגידו, הכתב המשפטי, טוען שיש בהקלטה סיפור אחר, גדול לא פחות. הקשר החברי הקרוב בין מנדלבליט לאפי נווה, שגם הוא מתמודד עם חקירה וכתב אישום בפרשה של מין תמורת מינוי, מגידו יהיה איתנו ויסביר את הבעייתיות של הקשר החברי המוזר הזה.
בתוך כל משבר הקורונה הזה, האם מחירי הדיור בישראל עולים או יורדים? ובעתיד הקרוב, האם הם יעלו או ירדו? מצד אחד, לאנשים אין כסף, אין ודאות עסקית, אבל מהצד השני, הסגרים ואי הוודאות הזו מצמצמים את התחלות הבנייה בשיעור משמעותי, והיצע הדירות עשוי לרדת. גילי מליניצקי, כתבת הנדלן, תדווח כאן על דוח חדש ודי קשה של התאחדות הקבלנים, ואנחנו ננסה לברר איתה האם זה ניתוח כלכלי אובייקטיבי, או אולי שהקבלנים, שתמיד רוצים לעודד את הציבור לרכוש דירות ועכשיו, קצת מדברים מהפוזיציה שלהם.
אתמול הודיעה חברת אפל על קו מכשירים חדש שרבים ממתינים לו, אייפון 12. וההכרזה הייתה כרגיל, חגיגית ומרשימה, אבל מה באמת חדש באייפון הזה, והאם זו סיבה מספיק טובה לרוץ ולהוציא $1,000 כדי לשדרג את המכשיר הנוכחי שלכם? סגי כהן, כתב הייטק, ינתח את הדילמה הזו. אנחנו מתחילים.
אז סמי, אתה שמעת מה התרחש בדיוני קבינט הקורונה אמש, ואתה מדווח שהדברים שם לא בדיוק הולכים רק על בסיס מדע ובריאות.
לא, קודם כל הוצגו באמת כל הנתונים שמראים שיש ירידה בתחלואה, ולמשרד האוצר יש עניין לבוא ונצל את הירידה בתחלואה כדי להתחיל ולפתוח את העסקים, להחזיר את הלימודים לפחות בגיל הרך, עד גיל 6, את הגני ילדים, ובכלל להקדים את כל לוחות הזמנים של מודל היציאה מהסגר, אבל משרד הבריאות נעמד על רגליו האחוריות, שר הבריאות לא מוכן כרגע לקחת שום סיכונים. הדבר היחידי שבאמת אפשרו להקל, אז קודם כל הסתיים מצב החירום, אז אפשר לצאת להפגין ולהתפלל מעבר למגבלה.
אוטומטית.
כן, מעבר למגבלה של האלף מטר, ואפשר גם ללכת לחתונה, גם כן מעבר למגבלה של האלף מטר, וגם אפשרו לקבוצות כדורגל, כדורסל, בליגת העל, להתאמן. הם מבינים שהם צריכים להיות בכושר כדי שאפשר יהיה לחזור בעוד שבועיים או שלושה לפעילות.
לא שזה עוזר לנו כל כך בתחרויות הבינלאומיות בינתיים, אבל נשים את זה בצד.
נשים את זה בצד. בכל מקרה, אתה מסתכל, אז אתה אומר, אז רגע, למה דאגתם? דאגתם לצד התפילות רוחני? סבבה. דאגתם לצד של ההפגנות? מצוין. דמוקרטיה זה גם חשוב. דאגתם לעניין של כדורגל, כדורסל? וואלה, גם זה בסדר גמור, אבל ההיבטים הכלכליים הממשיים שמשרד האוצר מנסה לקדם, של פתיחת מקומות עבודה והחזרה של תלמידי הגנים עד גיל 6, שזה מפתח חשוב מאוד לשוק העבודה, לזה לא דאגו, ועל זה תהיה מלחמה בעצם גם מחר וגם בימים הקרובים. יש עוד מלחמה שנמצאת בסיפור הזה, זה הנושא הדיפרנציאלי. אנחנו יודעים שיש יישובים אדומים, יש יישובים כתומים, יש אדום בורדו ויש יישובים ירוקים. די ברור שאם אתה סוגר את היישובים שבהם התחלואה היא מאוד גבוהה,
היישובים
האדומים, ואתה פותח את היישובים הירוקים או היישובים שהם באמת במצב של תחלואה יותר נמוכה, אתה יכול למזער את הנזק הכלכלי האדיר של האירוע הזה. אנחנו מדברים על נזק של יותר מ-200 מיליארד שקלים, אז אתה אומר, למה לא להתחיל לנסות למזער איפה שאפשר למזער?
שזה מה שעושים בחלק גדול ממדינות העולם. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כל הזמן הודעות ממה קורה בפריז, מה קורה בלונדון, מה קורה באיטליה, מה קורה בהרבה מאוד מדינות, והם לא יודע אם הם קוראים לזה רמזור, והם צבעו את זה באותם צבעים שלנו, אבל בעצם אומרים אותו דבר. במקומות שיש איזושהי התפרצות, אז מתחילים איזשהו גל של הגבלות, קודם עם מסעדות ומקומות בילוי וכן הלאה, ומקומות אחרים לא, אז לא.
כן, אז זה בדיוק מה שהיה הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שירה גרינברג, הכינה מצגת באמת לישיבת הקבינט, והראתה שבאמת בכל המדינות אירופה העיקריות, כולם נוקטים במדיניות של סגרים מקומיים, מדיניות דיפרנציאלית, איפה שיש תחלואה סוגרים, איפה שאין, זה, משאירים את זה פתוח. ולא רק זה, גם משרד האוצר ביקש עוד דבר, הוא אמר, במידה, ואנחנו באמת מכילים סגרים מקומיים, אנחנו רוצים שמעכשיו, כשנתחיל למדוד נתונים, נתוני תחלואה, ננקה את מוקדי התחלואה הקשים מהנתונים הכלליים, כדי שנקבל איזושהי תמונה גם דיפרנציאלית, מה שנקרא בניקוי ערבים וחרדים, מצבנו
כן,
מצוין,
טוב.
אז ורסיה מסוימת כן. של בניקוי היישובים האדומים, שרובם כרגע יישובים חרדים, אז אפשר להסתכל על המצב בצורה יותר טובה, ואז גם הקבינט אולי יהיה פחות מבוהל מלקבל החלטות חזקות יותר, טובות יותר, איכותיות יותר, ובעיקר שגורמות פחות נזק.
אני רוצה לשאול את השאלה הבאה. תראה, בסוף זה הכל פוליטיקה במידה מסוימת. ולהבדיל מממשלות קודמות, שבהם שר האוצר היה שייך למפלגה אחרת מזו של ראש הממשלה, דהיינו משה כחלון בכולנו, וקודם כן יאיר לפיד, כאן מדובר על שר אוצר ששייך לליכוד, והוא די מיושר עם ראש הממשלה, אז בעצם למה מגיעים בכלל לסיטואציה של אימות? הדעת הייתה נותנת שהדברים האלה היו צריכים להיסגר ביניהם, עוד לפני שהם מביאים את הנושא לדיון בקבינט קורונה, ולפני שנוצר אימות, או לפחות לחצים לכיוונים כאלה ואחרים, בין האוצר לבין שאר המשרדים. למה בעצם ראש הממשלה מאפשר לדינמיקה כזאת להתנהל כשהוא בעצם מנהל את האוצר?
אז זה העניין, ששר האוצר לא מיושר מבנימין נתניהו, הוא לא רואה עין בעין איתו את האופן שבו מנהלים את הסגר הזה. הוא חשב שמתחילת הסגר הזה היה צריך לפתור את אותם עסקים שלא מקבלי קהל, אבל זה נכון שהוא מתיישר עם נתניהו. הוא לא מיושר איתו, הוא לא חושב כמור, אבל הוא מקבל...
יש כאן איזושהי הבעת מחאה, מבלי להאמין באמת שהיא תביא לתוצאה.
הוא לא שובר את הכלים, הוא לא הופך שולחן, הוא בסופו של דבר חותם ומקבל את מה שבנימין נתניהו מוביל. נתניהו מוביל גישה מאוד שמרנית, כנ"ל מועצה לביטחון לאומי בראשות מאיר בן שבת, כנ"ל שר הבריאות. דווקא מהבחינה הזו, שר האוצר ישראל כץ יותר קרוב לכחול לבן, שמעדיפים מדיניות קצת פחות קשיחה. בכל מקרה, במודל הזה שמציג משרד האוצר, הכוונה היא בעצם להאיץ את כל השלבים של אותו מודל פתיחה של המשק, והם אומרים, תסתכלו באמת על הנתונים, אתה יכול לראות ששיעור התחלואה ביישובים האדומים, 22% מהתחלואה בשבוע שעבר, ב-10 הערים האדומות, 28%, ב-20 הערים האדומות, אנחנו מקבלים כבר 50% מהתחלואה. אז תאר לך שאם אתה רק מצליח להיות אפקטיבי בעניין הזה, אתה יכול לקבל תוצאה יותר יעילה. אבל כמו שאמרת, זה עניין פוליטי. זה עניין, אגב, לא רק פוליטי, זה גם עניין תקשורתי. ראינו כמה פעמים שהמשטרה מתעמתת, גם עם חרדים, גם עם מפגינים, ומהר מאוד גולשת לאלימות, לדם, לתמונות שמצטלמות מאוד מאוד לא טוב. וזה לכשעצמו גורם אחרי זה גם למשטרה להתנהל בצורה של, איך נקרא לזה, אכיפה סלקטיבית כזאת, אכיפה שהם מחליטים על דעת עצמם לא להיכנס לאזורים הקשים של החרדים, לא לנסות לאכוף שם את הסגר, ואז יוצא שמקום מדיניות פתיחה דיפרנציאלית של המשק, יש בפועל מדיניות אכיפה דיפרנציאלית.
בדיוק.
דווקא במקומות הקשים לא מתקרבים ולא מגיעים, וזה צובע כמובן את כל המשבר הזה, באמת באותו צבע פוליטי שמביא לקבלת החלטות לא טובה.
נכון, אז מצד אחד אתה רואה שעדיין ברמה הפוליטית, בגלל הקואליציה שלו, ראש הממשלה נרתע מלעשות את הדבר המתבקש, ולהטיל סגר מלא על מקומות מאוד מאוד אדומים, דברים שנעשו במדינות מסוימות בחוץ לארץ, אבל מצד שני הוא בכל זאת אולי מרוויח נקודה ממה שקרה בשבוע האחרון, הרי ההפגנות חזרו לבלפור. ככל שהמפגינים ירצו לחזור לבלפור עכשיו ולהפגין במלוא העוצמה, הם יכולים, מותר להם לעשות את זה. הוא לא התעקש להאריך את ההגבלה של השלושה שבועות שהייתה קודם. אז האם הטיעון שראש הממשלה ממשיך בסגר קשה בגלל ההפגנות עדיין מחזיק מים?
אני חושב שקרה משהו אחר עם ההפגנות. מה שקרה זה שברגע שפינו באמת את בלפור ואין שם כבר את ההפגנות ההמוניות, פתאום ראינו מאות מוקדים של הפגנות ברחבי הארץ, שזה אגב מצלם לפעמים בצורה הרבה יותר מרשימה מאשר הפגנה אחת גדולה ורועשת ככל שתהיה. אתה רואה אנשים יוצאים לגשרים, יוצאים לרחובות, יוצאים לצמתים. ראיתי, נסעתי בסוף השבוע, יצא לי לנסוע בכמה יישובים בגוש דן. אני חושב שראיתי בצומת אחר צומת,
כל יישוב בכיכר המרכזית.
עכשיו לא הפגנות מאוד גדולות, והפגנות סך הכל די מאופקות ומרוסנות, ובלי יותר מדי את הרמה. ואנשים יוצאים, מקדישים שעה, שעה וחצי, עומדים בצמתים, עם הדגלים. ואני חושב שראש הממשלה הבין שבטרייד אוף הזה של האם עדיף אחת גדולה בבלפור, רועשת ומעצבנת, או משהו שמתפשט ברחבי הארץ, ובעצם חל על הרבה יותר אנשים, כי גם להרבה יותר אנשים קל לצאת ולהפגין. מה יותר פשוט מללכת 200 מטר מהבית, לקחת עם דגל?
מה גם שאין ברירה, אין מה לעשות בבית, אתה בסגל, אתה לא יכול להתרחק, אתה לא יכול ללכת לבקר, אתה לא יכול לצאת לאכול משהו, אז זה כבר כמעט הדבר היחיד שיכול לעשות.
אז כל מה שנותר לך זה להיות אזרח טוב ולהפגין, ואתה עושה את זה גם במחיר מאוד נמוך של פשוט לצאת מהבית, ללכת 200 מטר, לחזור הביתה אחרי זה, אתה לא צריך לחפש חנייה ולא צריך להצטופף עם אף אחד, אתה גם לא לוקח שום סיכון בריאותי כשאתה עושה את זה בקרבת הבית.
ואני בכל זאת מתרשם שראש הממשלה באיזשהו מקום מקבל פה איזשהו נקודות מקצועיות במובן הזה שההחלטות שלו כרגע, לפחות בעניין של הסגרים ושל הערכת מול הנושא של ההפגנות, נראות קצת יותר מקצועיות, ואם יעשה דבר מה יותר החלטי בקומץ של ערים מאוד אדומות, שגם טכנית אפשר איכשהו להגביל אותם בצורות מסוימות. זה די קשה לעשות את זה על גבול רמת גן בני ברק, אבל יש ערים שהן די מבודדות ומאוד אדומות, ואפשר איכשהו לעשות שם משהו. אם הדברים האלה יעשו, אני חושב שהוא יזכה בכמה וכמה נקודות מהרבות שהוא איבד מתחילת הקורונה.
אם הוא יעשה באמת טיפול דיפרנציאלי, אין ספק שהוא יזכה לנקודות. זה הפגנה של מנהיגות, זה גם מערכת הסברה טובה. כי בסופו של דבר צריך לזכור, המעבר מעיר אדומה לעיר כתומה או לעיר ירוקה יכול להתבצע במהלך של שבועיים של סגר. לא יותר מזה, זה לא שאתה עכשיו סוגר בן אדם חצי שנה בבית. שבועיים קשים, לא נעימים, ובסופו של דבר אתה נפלט מרשימת הערים האדומות, אתה יכול לחזור לתפקד בצורה טובה, ולכן אני חושב שוב, ראינו כבר הרבה פעמים שהם יודעים מה הפתרון הנכון, ויודעים שצריך לעשות את הדבר הנכון, אבל שלל האילוצים גורמים לזה שאתה לא עושה את הדבר הנכון, או לפחות אתה לא עושה אותו בזמן, ואז אתה נאלץ לעשות טיפול הרבה יותר אגרסיבי בהמשך, ואז זה גם יכול להביא גם סגר שלישי.
נכון. יפה. נעבור לנושא הבא. שלום לגור מגידו.
נלן.
הכתב המשפטי שלנו, אז באמת בהישג עיתונאי לא רע, אתמול בערב בערוץ 12, עמית סגל וגיא פלג מפרסמים ומשמיעים קלטת, הקלטה, שבה אנחנו שומעים את היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מביע תסכול על כך שלא סוגרים לו את התיק או את החקירה שהייתה לו בפרשת הרפז, פרשה ישנה, שהיא לא העניין כאן. אז בסיבוב הראשון כולם באים ואומרים, אוקיי, אנחנו רואים שיש פה איזשהו מתחים בין מנדלבליט לבין מי שהיה אז פרקליט המדינה, שי ניצן, וזו הסיבה שבגללה מנדלבליט הגיש את התיקים נגד ראש הממשלה. אבל בעצם אתה אומר שבאותה הקלטה ממש שומעים ומגלים וחושפים סיפור שהוא מעניין וחשוב לא פחות, שזו ידידות עמוקה מאוד בין היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לבין אפי נווה, מי שהיה אז יושב ראש האיגוד של עורכי הדין.
כן. אז אני אעשה סדר. קודם כל אני לא חושב שיש איזושהי ראיה בהקלטה הזאת לזה, זה קשור לתיקי נתניהו. יש ראיה לכך שמנדלבליט היה סבור ששי ניצן נהנה מעמדת כוח שעה שהוא לא קובע עילת סגירה לתיק הרפז, שבו נחשד מנדלבליט. כששי ניצן מציג טיעון שבעיניי הוא רציונלי, שהוא לא יכול לקבוע עילת סגירה מרגע שמנדלבליט הוא הבוס שלו. בכל מקרה, זה שמנדלבליט היה במצב תודעתי כזה, זה לא דבר בלתי חשוב, ולכן הפרסום הוא כן חשוב וכן ראוי. אבל לקחת את זה מכאן לתיקי נתניהו, שבהן אגב מנדלבליט לא עשה כמו ששי ניצן חשב
ש... שי ניצן היה הרבה יותר קיצוני בדרישה שלו, למשל,
לסעיפי שוחד בשלושת
התיקים, ובסופו של דבר זה הרבה הרבה יותר מתון.
מנדלבליט הכריע שיהיה רק תיק שוחד אחד, שזה תיק 4,000, ולכן הטענה הזאת היא, אתה יודע, כל דבר בסוף הוא מתנקז לתוך המשפט הזה, כל השיח הוא לעולם מתנקז לתוך התיק הזה, וכמו הרבה פרסומים, חלקם מקושקשים לחלוטין, מהעת האחרונה, בהקשרים, הרי יש אנשים שגם חושבים שזה שליאת בן ארי עשתה פרגולה בבית בלי היתר, זה מוכיח שתיקי נתניהו תפורים. טוב, זה אנשים כאלה...
אין מה לעשות, ממילא הם יקנו כל תיאוריית קונספירציה.
שיבוסם לו, ואנחנו באמת לא יכולים לעשות את זה.
אגב, חוסר הנוחות שלי מהקלטת הזו היה, קודם כל, שלמה מנדלבליט בכלל חבר של אפי נווה? אפי נווה יצא טיפוס מאוד מפוקפק מהסיפור הזה. אגב, צריך להזכיר שגם הילד שקד, שרת המשפטים לשעבר, גם היא הגדירה את עצמה כחברה של אפי נווה. איך זה שכל האנשים החשובים האלה למערכת המשפט מתחברים לטיפוס הזה?
אז אני רוצה להגן עליהם טיפה, יש לי איזשהו דוקטורט בתחום אפי נווה, אני חושב יחסית, ואני רוצה להגיד, האיש רב פנים, זאת אומרת, כמו שהוא נגלה לאנשים מסוימים כאדם כוחני, מאיים, כשריף, או כמי שמשתמש בכוחו הפוליטי כדי להשיג טובות הנאה מיניות בחלק מהמקרים, הוא גם נראה לאנשים אחרים כאדם חביב, חברי, נאמן. הקלטה שפורסמה אתמול אולי מציעה אפשרות שהוא לא כל כך נאמן, אבל לפחות זה הרושם שהיה. וגם כשמקשיבים לשיחה בין השניים האלה, אז מבינים שהיו יחסי אמון בינו לבין אפי נווה, ואפי נווה, צריך להזכיר, הוא אותה תקופה, הוא שיעה חשובה מאוד בתחום המשפט. עכשיו, בואו נעשה תרגיל מחשבתי. איך דלפה הקלטת הזאת? הרי ידוע שהיו טלפונים של אפי נווה שנפרצו במסגרת סכסוך הגירושים שלו, והגיעו לידי העיתונאית הדס שטייף, וכל זה התגלגל לתיק השוחד המיני בוועדה למינוי שופטים. ובמחשבה ראשונה אפשר לחשוב שההקלטה הזאת היא חלק מאותם טלפונים.
כשאנחנו יודעים שיש צו איסור פרסום על התחולה של אותם פלאפונים.
זו בדיוק הנקודה. זה לא מהתיק, זה לא חלק מהחומרים שהיו בתיק, אי אפשר היה לפרסם את זה אם זה היה מעתיק, ולכן נותרו שתי אפשרויות. שני אנשים היו, שני צדדים היו לשיחה, אביחי מנדלבליט ואפי נווה. כיוון שאנחנו לא חושבים שאביחי מנדלבליט ידליף משהו שמזיק לעצמו בצורה כל כך קיצונית, אז נותרה רק אפשרות אחת, שזה אפי נווה או מישהו שקשור באפי נווה. ועכשיו בואו נשאל מה צריך אפי נווה ממערכת המשפט. לאפי נווה יש תיק פלילי מתנהל, בעניין ביקורת הגבולות. זה תיק שהוא, גם אם הוא יורשע, הוא כנראה לא ייגמר באסון גדול מבחינתו של נווה, זה לא דבר שכנראה הוא לא יישב על זה בכלא. ויש את תיק השוחד המיני, ששם יש שימוע בעוד כמה שבועות, בפרקליטות מחוז מרכז, וזה אומנם לא מתנהל תחת מנדלבליט, כי הוא הכריז על ניגוד עניינים, כי הוא חבר של אפי נווה. אני חושב שהבוקר הוא מרגיש פחות חבר של אפי נווה, אבל זה כבר עניין אחר. והקלטת הזאת שחושבים על האפשרות שאפי נווה הוא המקור, היא בעצם איום משתמע של מערכת המשפט היקרה. אני שוחחתי עם כולכם, אמרתם דברים לא נעימים.
זה מוקלט.
זה מוקלט, זה שמור, והנה המנה, בעצם זו לא המנה הראשונה, זו המנה השנייה, כי צריך לזכור, כבר יצאה הדלפה אחת, וכבר יש נשיא בית משפט מחוזי בשם איתן אורנשטיין, ש... פרש אחרי שהתפרסמה תכתובת מאוד מביכה בינו לבין נווה, והדבר הזה הוא כנראה ימשיך לקרות, כל מערכת המשפט תמשיך להתעסק עם אפי נווה, ועכשיו בעצם הדבר הזה הוא סוג של איום מרומז, או לפחות ככה הוא עשוי להיקלט על ידי מי שעוסק בעניין של...
גור, אבל השאלה, אוקיי, נגיד שמנדלבליט בבעיה, אולי עוד שני אנשים בבעיה, מה, כל מי שנמצא בפרקליטות ובמשרד המשפטים, הסתמס עם אפי נווה ונגוע פה באיזושהי בעיה, אין שם אנשים נקיים, אין צדיקים בסדום הזו?
לא, ודאי שיש צדיקים, יש הרבה אנשים שאין להם קשר מקצועי איתו, ויש הרבה אנשים שלא היה להם קשר איתו. אבל, וגם מנדלבליט עצמו לא יכול לעסוק באפי נווה, כי הוא בניגוד עניינים, ועכשיו הוא אפילו יותר בניגוד עניינים.
כן, לא, לכן אני לא כך מבין את האיום של אפי נוון. נגיד שהוא יתרפד שניים או שלושה אנשים, הוא לא יכול לחסל את כל מערכת המשפט בטיפול.
בוא נעשה תרגיל מחשבתי.
אבל חכה, אני אנסה להסביר את זה במילים שלי, של לא כמשפטן. הרבה אנשים דיברו במהלך הרבה שנים עם אפי נוון, ואתה אומר בעצמך שיש לו גם יכולת להיראות כאיש נעים, ולדובב אנשים ולגרום להם להגיד כל מיני דברים. עכשיו, כל האנשים האלה לא יודעים אם הם הוקלטו. הם פתאום התחילו לשאול את עצמם, יכול להיות שפעם אמרתי לו, אז שדיברנו וזה בעצם הוקלט, ופתאום זה יצא, יהיה לי לא נעים. זאת אומרת, יש פה איזושהי דינמיקה, שכל מי שדיבר עם אפי נווה, שואל את עצמו, רגע, מה אמרתי לו, והאם זה הוקלט?
קודם כל, נכון, זו פרופת הנכונה, וחוץ מזה, תזכור שהמערכת, היא תמיד מסתכלת למעלה. מה זאת אומרת? יש פרקליטת מחוז שצריכה להכריע, מעליה יש משנה לפרקליט מדינה פלילי, מורי למברגר שרוצה להיות פרקליט מדינה. מעליו יש את מנדלבליט. עכשיו, בלי לחשוב יותר מדי או בלי לשוחח על זה, יכול להיות שאנשים בתוך המערכת יעשו שיקול של איך אני לא מרגיז את מנדלבליט כשאני רוצה להתקדם, כי עכשיו תפקידים מתפנים ואפשר לעלות במעלה השרשרת, כולל תפקיד פרקליט המדינה בעתיד. כשמנדלבליט יושב בוועדה שתחליט על זהות המועמד שיומלץ לממשלה כפרקליט מדינה. ולכן כן יש ממשיות לאיום הזה, והדרך היחידה לנטרל את האפשרות שמישהו פה מנסה לשחות מערכת המשפט, היא פשוט להגיד את זה, לדעת את זה, לעשות את הדבר הזה שקוף, ואז אם מישהו יחשוב לסגור את תיק אפי נווה ממניעים לא ענייניים, כדי לרצות מישהו למעלה, או בגלל כל מיני חישובים שעשויים לעשות, בגלל ההדלפה הזאת, אז הציבור צריך לדון אותו בהתאם. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא באמת מה שאמרת, שאי אפשר לדעת מי עוד בתוך הדבר הזה, או לא נשכח, יש שופטים מחוזיים, שופטי עליון, שנווה היה מעורב בהם, גם פוליטיקאים שהיה מעורב ביחסים איתם, באמת אין לדעת מה יש בתוך ההקלטות, וכן יש בתוך החומר האסור בפרסום, שאי אפשר להגיד בדיוק מה נאמר בו, אבל כבר ידוע, ואני חושב שיש מעבר לחומר האסור לפרסום, אבל גם בחומר שיודעים שקיים, יש כדי להזיק לפוליטיקאים, לשופטים מכהנים, לבכירים במערכת המשפט, לעורכי דין בכירים, יש כן. ממש כדי לזעזע את מערכת המשפט.
אז גור, זה מביא אותנו
לגיהנום לפרוץ.
אז זה מביא אותנו לאיום של יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר, שאמר היום באחת מתוכניות הרדיו, אם מנדלבליט לא יבטל את כתבי האישום נגד נתניהו, יחשפו עוד הקלטות. שזה, עד כמה שהבנתי המשפטית מספקת, זה נשמע לי כמו סחיטה באיומים לגמרי.
זה חד משמעית נכנס להגדרה של סעיף הסחיטה באיומים.
האם כבר הוא זומן לחקירה בגין סחיטה באיומים?
חשד בשלב זה.
כן, כן.
איך זה יכול להיות שהוא לא זומן עדיין?
אז יפה, אני רוצה להיכנס לאיזשהו פלפול שכבר הובהר. אני ראיתי ציוץ של מצגל שמיקי זוהר לא יודע מה יש בהקלטות ואין לו הקלטות. וגם מיקי זוהר אמר, אני רק אמרתי מה יכול לקרות ולא התכוונתי. אני חייב להגיד, אין משמעות יתרה, נגיד את זה כך, לעובדה שמיקי זוהר חשוף להקלטות או לא חשוף להקלטות, בשאלה האם מה שהוא אמר בתוכנית הרדיו של 103 FM הוא סחיטה באיומים או לא. והסיבה היא דוגמה שאפשר לראות, לדוגמה בפסק דין שנתן לפני כעשור, טיפה יותר, בית המשפט המחוזי בבאר שבע, על סיטואציה שבה בן אדם איים במשהו שאין בכוחו לעשות, או לפחות זו הייתה טענת ההגנה. אז כותבים שלושה שופטים, זה נניח אדם שנכנס עם אקדח לבנק
ומאיים אקדח קפצונים.
אקדח צעצוע.
כן.
ובעקבות האיום שלו, הוא יוצא עם סק מלא כסף. אז מה, האם העובדה שהוא השתמש באקדח צעצוע אומרת שהוא לא איים, אי אפשר להשים אותו בסחיטה? אז בוודאי שלא. והשאלה היא לא האם היה לו יכולת לממש את האיום, אלא האם אדם סביר במצבו של הנסחט, מהכיסא של מנדלבליט, יכול לתפוס את האיום כממשי. ועכשיו ישאל את עצמו כל בן אדם, האם יכול להיות ש... שלמיקי זוהר או לליכוד יש יכולת לממש את האיום, או יכול להיות שיש חשש שיש לו יכולת לממש את האיום.
ונזכיר, לא מדובר בחבר כנסת זוטר, אלא ביושב ראש הקואליציה, אדם שמאוד מקורב לנתניהו, יוצא ובא במשרדו לא מעט פעמים בשבוע, ולכן לא מדובר פה באיזה שוליה.
ולא סתם אדם, וצריך להזכיר עוד עובדה. יש לאפי נווה ולבנימין נתניהו את אותו עורך דין. בועז בן צור. עכשיו, גילוי נאות, בועז בן צור טבע אותי ואת העיתון בשני תיקים, ולכן צריך לתת את הגילוי נאות הזה. אבל יש סינרגיה בין האינטרס של הלקוח של בועז בן צור, אפי נווה, לבין האינטרס של בועז בן צור, בנימין נתניהו. והאם אדם סביר יכול לחשוד שבידי הליכוד חומר שנמצא בתיק של אפי נווה? זו שאלה. אני חושב שכדי לברר אותה, מן הראוי שיזמינו את מיקי זוהר. עכשיו, בלי שום קשר לשאלה המשפטית ולפלפולים. עולה יושב ראש קואליציה לרדיו, מאיים בצורה ברורה לחלוטין על היועץ המשפטי לממשלה. זה כבר עניין סדרתי, כל הזמן יש החמרה של האמצעים והשיטות והחומרים שמוצאים לגדו וכו'. וברור שיש פה תלות, ברור שהאיום כבר הוא לא איזה משהו באוויר, אלא הוא אנחנו נמשיך וייצאו עוד דברים, אלא אם תתפטר ותמשוך את כתבי האישום. צריך וראוי, ובמצב שלא היה יועץ כמנדלבליט, שהוא יועץ הססן מאוד, צריך היה האדם הזה להימצא עוד היום בחדר החקירה על עבירה של חשד לעבירה של סחיטה באיומים, ובמקום זה אנחנו חיים בעולם שבו אדם שמגיע להפגנה ומתחפש כאישה עירומה, לא עלינו, הוא מוצא את עצמו בחדר החקירה ואפילו מבלה לילה במעצר, נדבר על זה, ונגלמייר כמובן, את שושקה חוקרים, ומיקי זוהר יכול לאיים חופשי על היועץ המשפטי לממשלה. זו המציאות שאנחנו חיים בה.
זה מצבנו. תודה, קור מגידו.
תודה. יהיה לכם יום טוב, חברים.
שלום לגילי מליניצקי.
היי סמי.
כתבת הנדלן שלנו, אז האמת שעד משבר הקורונה, העניין בשוק הדירות היה מאוד מאוד גדול, והתעניינו בכל פיפס של שינוי במחיר, בהתחלות הבנייה וכו', ומאז שבאמת פרץ המשבר, אז אנחנו עסוקים בנתונים אחרים. אבל קרו כמה דברים מאוד דרמטיים בעצם בשוק הדירות בחצי שנה האחרונה, ועם כל הדרמות האלה עדיין לא ברור לאן פניו של השוק הזה. המחירים עולים, המחירים יורדים.
לגמרי. אז קודם כל התנודתיות שאתה מדבר עליה היא בהחלט מה שמאפיין את השוק בחצי שנה האחרונה, אפילו קצת יותר. ראינו ירידה דרמטית בעסקאות במרץ עם הכניסה לסגר, אולי שפל הכי גדול שהיה פה מתחילת שנות ה-2000 לגבי מספר העסקאות שנעשו, ו... התאוששות איטית עד נתונים לא רעים שהם מצליחים להציג הקבלנים בחודשים האחרונים, שגורמים אולי אפילו לרגע להאמין שהקורונה ועשרות אלפי המובטלים בחוץ לא באמת נמצאים שם. אבל הבעיה היותר עמוקה לדעתי לא קשורה רק לעסקאות בטווח המיידי ולמחירים בטווח המיידי. קשורה
לתחום של שיווק
הזה,
של קרקעות בעצם.
נכון, היא קשורה לשיתוק הכללי שאנחנו רואים שמאפיינת כל מערכת השלטון וגם את מקבלי ההחלטות בתחום הדיור. בממשלה האחרונה גם ראינו את מטה הדיור שישב תחת משרד האוצר מתפרק ומתפזר לכל מיני גורמים שונים, שהיו כאלה שהיו בעד והיו כאלה שהיו נגד, אבל אנחנו בעיקר רואים מאז שהחלטות משמעותיות שצריכות להתקבל כדי לדחוף את השיווקים, לייצר התחלות בנייה ולייצר אופק בכל מה שקשור לשוק הדיור, לא קורה.
אז את מדברת על ירידה של 50% בעצם בהיקף של שיווק הקרקעות במחצית הראשונה של 2020, אבל מה הסיבה בעצם? למה הם לא מוכרים קרקעות? מי מפריע להם למכור קרקעות?
אז מה שאנחנו רואים, הנתונים שמציגים התאחדות הקבלנים באמת מדברים על ירידה של 50%, רשות מקרקעי ישראל טוענת לקצת פחות מזה, אבל יש שתי סיבות מרכזיות שאני יכולה להצביע עליהן שקשורות לירידה בשיווקים. אחת, ליצמן נכנס לתפקידו, הוא התפטר מאז, אבל הספיק להכריז על מדיניות חדשה של שיווקי קרקעות בשוק הדיור, שבעצם נפרדת ממחיר המשתכן ומציעה מנגנון שהוא מנגנון קצת אחר. כדי לממש את המנגנון הזה, צריכה להתקבל החלטת ממשלה שמאשרת, מאגנת אותו, וגם מייצרת תקציבים שמתאימים לזה. זה עוד לא קרה. מה שאומר שבעצם כדי לסבסד קרקעות, זאת אומרת שיווקים בפריפריה ועבודות פיתוח שצריכות להיות כחלק מהמנגנון הזה, כרגע אין להם תקציב, אז הדבר הזה לא ממש קורה. והסיבה השנייה זה הסיבה שמאפיינת את כל ההאטה שאנחנו רואים בהרבה תחומים במשק, פשוט קשור לסגרים, אנשים פחות מגיעים לעבודה, עובדים מהבית ועסוקים בלתפעל את הזום של הילדים שלהם, מכרזים שהם מכרזים מורכבים, שהיו אמורים לצאת, לא יוצאים בזמן.
אז השאלה היא בעצם איך כל זה בסופו של דבר מגיע או יגיע בקרוב, כשנקבל תמונה יותר מדויקת, לעניין של המחירים. כי נכון, מצד אחד יש בעיה בשיווק קרקעות, יש בעיה בהתחלות בנייה, בעתיד יהיה בעיה במלאי הדירות שעומדות לרשות זוגות צעירים, אנחנו מכירים את הדינמיקה הזאת, אבל מצד שני אנחנו משבר כלכלי היום ונורא, לאנשים אין כסף, אין להם, הם ודאי חוששים להיכנס להתחייבויות ולקחת משכנתאות לטווח מאוד ארוך. יש גם דינמיקה של אולי פחות ביקושים בתוך הערים, וזה עלייה של ביקושים בפרברים, בחוץ לארץ רואים דברים דרמטיים. אני קראתי שבסן פרנסיסקו מחירי דירות ירדו ב-30%, אבל מחירים של בתים מחוץ לעיר, ששם לשם בורחים אנשים בעלי יכולת, זינקו בעשרות אחוזים בצד השני. כשאת עושה את כל האיזון של כל השיקולים האלה, לאן את מרגישה שהשוק רוצה ללכת?
קודם כל צריך להגיד שבנדלן כמו נדלן הדברים קורים לאט. זאת אומרת, ההאטות בהתחלות הבנייה ובשיווקים שאנחנו רואים היום יתורגמו לשוק, לא מחר בבוקר, כנראה גם לא בשנה הבאה, אלא אולי בעוד שנתיים, וזה לא הזכרנו בכלל את כל מה שקשור לשוק ההתחדשות העירונית, שגם הוא אמור להיות מנוע תמיכה אדיר בכל מה שקשור לייצור דירות והתחלות בנייה, וכרגע תמ"א 38 אמורה לסיים את תפקידה כיצרנית דירות נוספות, וכל היעדים שקשורים להתחלות בנייה בהתחדשות עירונית פשוט לא קיימים, עוד לא נוצרו מנגנונים חדשים שהממשלה הסכימה עליהם, אז גם זה נמצא בעתה. כשאנחנו לוקחים את כל המרכיבים שדיברנו עליהם, אנחנו מבינים שאם מסתכלים שנתיים קדימה, אם היום לא יתעוררו מקבלי ההחלטות, יתאספו ויקדמו את הרפורמות, ייצרו את התקציבים הנדרשים, אנחנו נראה את הבעיה שנתיים קדימה. כן. בטווח המיידי של השנה הקרובה סביב המחירים, אנחנו רואים המון תנודות, שאני מודה שכמסתכלת מהצד, אתה לפעמים שואל את עצמך, איך זה הגיוני? איך זה הגיוני שהיקפי נטילת המשכנתאות בחודש האחרון זהים למה שהם היו בשנה שעברה? זאת אומרת, נוטלי המשכנתאות הם לכאורה גם הזוגות הצעירים שאיבדו את עבודתם. יש פה איזה דואליות, אנחנו רואים באמת בחלק מהמקומות ירידות שמנסים לאחז בהם, וקבלנים שבאמת היו לחוצים יותר בחודשים האחרונים כי הם תקועים עם מלאים. אבל מהצד השני, אני יכולה להגיד שדיברתי אתמול עם קבלן בכיר שאמר, אני אמרתי לאנשי המחירות שלי, אל תהיו בלחץ. אני יודע שעוד שנה קדימה אני מוכר את אותם הדירות ב-50 ו-100 אלף שקל יותר.
גילי מניניצקי, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם, להתראות.
שלום לסגי כהן.
היי, שלום.
כתב הדיגיטל שלנו, אז אתה עקבת אתמול אחרי ההשקה וההצגה של אפל, משהו שהם עושים לפחות פעם אחת בשנה, אחרי הדור החדש של האייפונים שלהם, דור 12. אז קודם כל תגיד לנו, מה הם בעצם שלושת החידושים המרכזיים שיש בטלפון הזה, ובמאמר מוסגר, לי יש אייפון 8, והוא עושה את כל מה שהוא רוצה, אני לא צריך שום דבר.
אז לא בטוח שמה שהם השיקו אתמול דווקא ישכנע אותך לשדרג, כי באמת ארבעה דגמים חדשים של אייפון 12, אייפון 12 מיני, שזה חידוש הרבה חיכו לו, טלפון קטן שנכנס כזה בקלות לכיס, אייפון 12 הרגיל, יש לנו 12 פרו, 12 פרו מקס עם מסך מאוד גדול. צריך להגיד קודם כל דבר אחד על המחיר, האייפון 12 שזה האייפון הבסיסי, הוא היורש של אייפון 11, זה אמור להיות הטלפון הכי פופולרי, אבל הוא יקר ב-$100 ביחס לשנה שעברה. זה לא בשורה כיפית כל כך לקהל הצרכנים הרחב.
כמה עולה בארצות הברית? בוא נתחיל ככה.
הוא יעלה ב-$800 בארצות הברית, שנה שעברה, הדגם המקביל משנה שעברה עלה $700.
ובישראל זה בטח 20% יותר לפחות, זאת אומרת אנחנו מדברים על $1,000.
משהו בסביבוי הזה, בדרך כלל כן, קרוב ל-4,000 שקל סביר להניח, עוד אין מחירים, אבל זה יהיה קרוב ל-4,000 שקל.
וואו. אז מה יש בו? מה מקבלים ב-4,000 שקל שאין לי בטלפון עכשיו הישן שלי?
בואו בוא נתחיל במה לא מקבלים בו. בפעם הראשונה באריזה של האייפונים לא יגיע לא מטען ולא אוזניות. זה הטריק החדש של אפל, הם מסבירים את זה. וזה שגם ככה לכולם יש מטענים ואוזניות מסתובבים בבית, זה אולי נכון. מסבירים את זה שזה יעזור להם לשמור על הסביבה, בגלל שזה פחות פסולת אלקטרונית, זה האריזות יותר קטנות, אז היעילות של המשלוח יותר גדולה.
סגי, אנחנו לא יכולים לעצור פה את פרצי הצחוק שלנו.
בדיוק.
סביבה. להגדיל את הרווחיות, תגיד להגדיל את הרווחיות וזהו.
בדיוק, להגיד שחברה שממלאת את העולם באלקטרוניקה, בכמות הדורות של אלקטרוניקה חושבת על הסביבה, זה כמובן מאוד ציני ומגוחך. שיפור מאוד גדול ברווחיות, גם מייקרים את המחיר, גם מוזילים את העלויות של המשלוח, גם את העלויות של הייצור, וגם גורמים לנו לקנות אוזניות ומטענים בנפרד, כמובן של אפל. אז זה אולי הבשורה.
זה מה שאין. מה, אין שם משהו בכל זאת? מסך שיפיל אותנו מהכיסא?
אני כבר רואה מה הולך להיות האייפון 13.
בלי מסך.
בלי אוזניות, בלי מסך ובלי אייפון.
בלי טלפון.
בלי אייפון, כן.
ועוד $1,000.
אז יש את השיפורים הרגילים, מעבד יותר מהיר, מסך יותר טוב, מצלמה יותר טובה. החידוש המשמעותי ביותר בזה, זה בעצם היה הכותרת של האירוע אתמול, זה היה דור 5. האייפונים, כל האייפונים החדשים תומכים בגלישה מהירה בדור 5. זה אומר גלישה מאוד מאוד מהירה, כשיש דור 5. ברוב העולם אין דור 5, בארצות הברית מתחילה הפריסה, בישראל אנחנו ממש ממש בהתחלה. כרגע זה לא רלוונטי לרוב האנשים, גם מי שיקנה רוב הסיכויים שלפחות בשנה, אפילו אולי שנתיים הקרובות, לא יהיה לו יותר מדי זמינות של דור 5, ואתה יודע, אפילו כשיש, לחשוב עכשיו שזה מה שיגרום לאנשים לקנות אייפונים, דווקא הגלישה מהירה מחוץ לבית, כשהיום אנחנו כולנו גם ככה סגורים לתוך הבית כל היום וגולשים באינטרנט הביתי, לא בטוח שזה מה שיגרום לצרכנים להסתער ולשדרג את האייפון הנוכחי שלהם, שזה מה שאפל בעצם רוצה. אז אין איזה בשורות, זה הבשורות העיקריות, לא משהו שיפיל את אף
אחד. אגב, אין שם איזה מערכת שחושבת, כאילו, האם החידושים האחרונים, ההשקות האלה, לא מייצרות, לא ייצרו אכזבה, ואז יש לזה גם כן השפעה על המניה, על החברה, על התדמית שלה? כלומר, הם לוקחים בחשבון גם את העניין התדמיתי לפני כזה דבר, או שהם אומרים, בוא, יש פה איזה פסטיבל ששנתי שצריך לקיים אותו ולשמר אותו.
אז קודם כל, כן, הם חייבים להוציא טלפון חדש כל שנה, אין ברירה. לפעמים מצליחים לחדש יותר, לפעמים פחות. צריך להגיד להגנתם אולי, שבשנים האחרונות מאוד 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 קשה לחדש בשוק הסמארטפונים. זה באמת הגיע לקצה העליון של הטכנולוגיה, ופריצות דרך כבר כמעט לא קורות, לא אצלם ולא אצל המתחרים. השינויים הם מאוד 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 מזרים בכל שנה. זהו, אני חושב שאפל מבינה את זה, ובכל מקרה הטלפונים שלה צריך להגיד גם עדיין טובים, גם אם אין איזה פריצת דרך, אייפונים מכשירים נחשבים אמינים, נוחים לשימוש, אבל גם יקרים, ויש הרבה אלטרנטיבות היום.
אני שם...
לאט לאט מאבד את התחשוק גם.
אוקיי, סגי, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה, להתראות.
אז עד כאן, אינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, מחר יהיו פה המרקרים, גיא רולניק, ענת ג'ורג'י. תודה לדן ברומר שעורך אותנו, תודה לאיתן, להתראות.
תודה לסמי, שלום שלום.